אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המילה שאתם שומעים שוב ושוב בתקופה האחרונה היא מתיחות. והמתיחות הזאת שאנחנו מפחדים כל כך שתדרדר את האזור כולו למלחמה ואלימות, מגיעה מהנקודה הנפיצה ביותר במזרח התיכון, מסגד אל-אקצא, הר הבית. אנחנו שומעים על מהומות באל-אקצא ועל חשש שהם יזלגו כמו בשנה שעברה אל אזורים אחרים בארץ ועל הפגנות בכמה ערים ערביות וכוננות בערים המעורבות, אבל כמעט ולא עוסקים בשאלות היסוד שעליהן קם כל המתח הזה ונבנה. מה זה אותו סטטוס קוו באל-אקצא ולמה כל יהודי שעולה להר הבית נתפס כאיום ואיך המקום הזה מסמל כל כך הרבה גם לכאלו שהם חילונים גמורים. היי, כאן חן ביאר, ואתם על עוד יום, ההסקט החדשותי של כאן. והפעם אנחנו עוסקים בנרטיב הערבי-פלסטיני סביב מסגד אל-אקצא. נדבר עם כתבנו בירושלים, סולימן מסוודה, שעוקב יום-יום, שעה-שעה אחר כל התפתחות בשטח, וגם עם סירין ג'בארין, במקור מאום אל-פחם, היום מחיפה, פעילה בולטת שכבר יצאה בימים האחרונים עם דגל פלסטין לכמה הפגנות על רקע האירועים האחרונים. את מה שהיא תגיד כאן לא קל לאוזניים יהודיות, ציוניות לשמוע, אבל מעניין להטות אוזן גם להם. אהלן סולימן.
אהלן חן.
אתה עוקב מקרוב אחר ההתרחשויות, תשתף אותנו קצת בתחושות, בעיקר של הימים האחרונים.
תראה, קצת נרגע מאשר הימים האחרונים, אבל התחושה באופן כללי היא תחושה של מתיחות. אחרי האימותים הקשים שראינו בירושלים בכלל ובמיוחד במסגד אל-אקצא, יש תחושה שבכל רגע העסק הזה יכול להידרדר להסלמה, אבל זה באמת תלוי באיזה יום זה קורה ומה התוצאה של אותו יום של אימותים. בינתיים רגוע.
מה בכלל הטענה כלפי מה שקורה בהר הבית? אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה כעס על האירועים בהר הבית, אבל על מה כועסים בעצם?
השאלה, הטענה של מי, של איזה צד, כי כל צד יש לו טענות. אבל אם ניקח את הצד המוסלמי, אז יש טענה שהיא לפעמים חוזרת על עצמה, אבל השנה הזאת ביתר סט, שיש איזושהי כוונה של ישראל, של הממשלה, של המדינה, לאפשר לקבוצות קיצוניות להפר את הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא, ולאפשר להם לעשות דברים שהמדינה בעצם מנעה מהם לעשות את זה, וזה דברים כמו להקריב קורבן באזור, לתת ליהודים להיכנס ולהתפלל שם, דבר שלא היה בשנים האחרונות. ובגדול, אם אנחנו רוצים למסגר את העניין הזה, יש טענה בעצם שהסטטוס קוו במסגד אל-אקצא, באזור הר הבית, פשוט הופר, והמדינה מאפשרת את זה, מעלימה עין, ובתקופה האחרונה אפילו נותנת יד לזה. מבחינה דתית יש קדושה מאוד עמוקה למקום הזה מבחינת המוסלמים, ויש גם סיפור דתי של ממש. אנחנו מדברים על ליל המסע של הנביא מוחמד והעלייה שמיימה. זה בעצם קורה לפני למעלה מאלף שנים, כשהנביא מוחמד במסע הלילי שלו מגיע ממכה לירושלים, למסגד אל-אקצא, והוא עולה השמיימה לאלוהים עם איזושהי חיה שנקראת אל-בוראק, נקרא לזה בהמה פלאית מעופפת, ומשם מתחיל המסע הלילי של הנביא מוחמד, הוא עולה לאלוהים, הוא מקבל את מצוות התפילה, והמסע הזה מוגדר בקוראן ממש במילים, ומאז המקום הזה מאוד קדוש עבור המוסלמים. לא רק מסגד אל-אקצא אגב, גם הכותל בערבית נקרא חאית אל-בוראק, גדר אל-בוראק, אותה בהמה פלאית. מבחינת המוסלמים זה מקום ששייך למוסלמים, גם הכותל בעצמו. מסגד אל-אקצא גם מבחינת המוסלמים וגם בהגדרתו בהיסטוריה האסלאמית, הוא כל השטח הזה שמסתרע על 144 דונם, וכל המסגדים שנמצאים בו, ותשעת השערים שמובילים למסגדים, זה שטח מסגד אל-אקצא, ולא רק המסגד שנמצא בקו הדרומי. ומשם גם מתחילים כל חילוקי הדעות. זה מתחיל אפילו ברמת ההגדרה. למוסלמי לשמוע את המילה הר הבית, מבחינתו זה כבר פגיעה בסטטוס קוו. על איזה בית מדברים? זה לא בית, יש שם מסגד, יש שם את אל-מסג'ד אל-אקצא, וזהו. זה שאתה משתמש במונח הר הבית, זה בעצם מראה את הרצון שלך להפוך את כל המקום הזה ממקום תפילה מוסלמי, להרוס את המסגדים שם ולהפוך אותו למקום תפילה יהודי כמו שהיה קודם.
זה באמת המצב בשטח? אתה רואה שינוי באופן שבו יהודים מתנהלים באזור של מסגד אל-אקצא, הר הבית, שלא היה בעבר?
חד משמעית, כן. אנחנו רואים כן בשנה האחרונה דבר שלא היה קודם. בואו נסביר איך זה עובד. בעצם יהודים וגם תיירים מותר להם לבקר באזור בימים מסוימים, בשעות מסוימות. והיה עד השנה האחרונה איזשהו סטטוס קוו שיהודים וקבוצות תיירים יכולים בעצם להסתובב שם, לראות את המקום, לבקר בו, ואז לצאת. הם נכנסים דרך אותו שער ויוצאים דרך אותו שער, שער המוגרבים, וזהו. לא רואים שם מתקסים. ראינו גם בעצם תיעודים אפילו שגלשו לאלימות של יהודים שהשתחוו.
אלוהינו, אדוני, אדוני, אדוני.
שהתפללו, והמשטרה יחד עם הוואקף היו בעצם מעכבים אותם, וחלקם אפילו נעצרו והובאו לדיונים בבית משפט. בשנה האחרונה זה השתנה. יש איזושהי העלמת עין גם מצד המשטרה, אפילו ממאבטחי הוואקף שמלווים את הביקורים האלה, שרואים שיהודים בשקט בשקט מקיימים תפילות, כל מיני תקסים דתיים אחרים, והם לא מעכבים אותם, לא מונעים מהם לעשות את זה. והטענה המוסלמית שפה, הנה תראו מה שאנחנו אומרים על הפרת הסטטוס קוו ועל הניסיון של ממשלת ישראל להשתלט לנו על מסגד אל-אקצא, זה התחיל מזמן, זה קורה עכשיו, והממשלה נותנת יד לזה.
סופו של דבר, אתה יודע, אני מתרשם שאנחנו מדברים כאן על סטטוס קוו שהרבה מאוד בשאלת הישארותו או הפרתו אלה דקויות מאוד מאוד ספציפיות וקטנות.
תשמע, השאלה, מה זה סטטוס קוו? כל אחד רוצה לפרש אותו אחרת, אבל היו כמה אירועים שבעקבותם הסטטוס קוו השתנה, והמשמעותי בהם זה כניסת אריאל שרון בשנת 2000. להר הבית.
יושב ראש הליכוד אריאל שרון וחברי כנסת מהליכוד סיירו הבוקר בהר הבית. ביקורם חולל שם מהומה. למקום הגיעו מאות פלסטינים כדי למנוע את הביקור. בהתנגשויות נפצעו 20 שוטרים מיידוי אבנים ושמונה פלסטינים.
מה שהיה שם אחרי שהוא ביקר במקום, ראינו את אינתיפאדת אל-אקצא והאירועים שגלשו ליתר המדינה, ומשם המקום נסגר כמדומני 3 שנים, כמה שנים, לביקורי יהודים, ואחר כך הם חזרו בצורה כזו או אחרת. אז לא היו תפילות, לא היה שום טקס דתי, ביקורים וזהו, אבל בשנה האחרונה זה השתנה. והאירוע השני המשמעותי זה הפיגוע שהיה ב-14 ביולי 2017.
המחבלים רצים מתוך שטח ההר חמושים בנשק ויורים לעבר שני השוטרים שמוצבים באחת הכניסות למקום.
כן, אם אתה זוכר, בבוקר הגיעו 3 מפגעים ערבים ישראלים מאזור אום אל-פחם וביצעו פיגוע שם, הרגו 2 שוטרים. בעקבות האירוע הזה, הממשלה החליטה בהוראתו של ראש הממשלה אז בנימין נתניהו להציב מגנומטרים בכל הכניסות למסגד. הדבר הזה הצית מהומות של ממש, וכמה ימים לאחר מכן הממשלה התקפלה.
בעצם הטענה מנגד שתוקפת את הממשלה מימין אומרת שלא יכול להיות שיהיה מקום אחד בארץ שליהודים אסור להיכנס אליו, ושעצם כניסתם של יהודים לא פוגע בשום צורה בחופש הפולחן של המוסלמים במקום.
זה תלוי, תראה, אפשר לדבר על, על הקבוצות היהודים כקבוצה אחת. לפחות אלה שמארגנים את הביקורים, ויש כמה ארגונים כאלה, אומרים, המטרה שלנו זה לא רק לקיים ביקורים, המטרה שלנו זה להחזיר את המקום הזה למה שהיה לפני אלפי שנים, להרוס את, את המסגדים, לא אוהבים להשתמש במילה להרוס, אלא נחכה שהמסגדים האלה לא יהיו כאן יותר, נקים בית מקדש, וככה בעצם אנחנו נחזור להתפלל כאן. יש אחרים גם שאומרים, אסור בתכלית האיסור לפי התורה, שיהודים יבקרו בהר הבית, ויש קבוצות אחרות שבארגנות את הביקורים האלה, וגם מובילות בלחץ על הדרג המדיני לשנות את הסטטוס קוו, והמוסלמים רואים, למשל, כן, יש השוואה מעניינת שהמוסלמים עושים בין מסגד אל-אקסא לבין מערת המכפלה. אומרים שבמערת המכפלה זה גם היה מסגד מוסלמי ב-100%, ולאט לאט ראינו שהסטטוס קוו משתנה עד כדי כך שבשעות מסוימות, בימים מסוימים, אתה לא רואה מתפללים מוסלמים במקום, המשטרה בעצם מוציאה אותם, נכנסים יהודים וזהו. והחשש שלהם בעצם שאותו דבר יקרה במסגד אל-אקצא. ומבחינתנו זה יהרג ובל יעבור.
תהליך. החשש הוא מהתהליך, לא ממה שקורה בהכרח בימים אלה. מי בעצם הגורמים שמושכים בחוטים? מי השחקנים כאן באימות הזה ובמתיחות הזו מתחת ומעל לפני השטח?
יש כמה ארגונים משני הצדדים. מהצד היהודי יש ארגון שנקרא בידינו, שמוביל את עליית היהודים למקום. יש גם ארגוני בית המקדש, ויש כמה ארגונים קטנים, אבל בעיקר זה שני הארגונים המובילים. מהצד השני יש את הוואקף בעצם, שהוא יש לו את החסות על מסגד אל-אקצא, והוא אחראי על המקום שם. אבל בתקופה האחרונה, אכן, מי שאחראי על כל האימותים שיש שם, זה לא הוואקף, זה לא קורה באופן ממוסד. זה קבוצת צעירים שמרביתם תושבי מזרח ירושלים, שהם רואים בעצמם את המגן על מסגד אל-אקצא, והם בעצם אלה שמתבצרים שם, זורקים אבנים, זיקוקים, גם ראינו לאחרונה מעט בקבוקי תבערה, וגם בעצם מתעמתים עם המשטרה, אבל כמובן יש גם את ארגון חמאס, שהוא למרות שאין לו אחיזה של ממש בירושלים, במזרח ירושלים, הוא מצליח דרך הרשתות החברתיות להעביר מסרים. לשלהב את הצעירים האלה, ואנחנו רואים גם שבעקבות כל אירוע יש איזושהי הודעה של חמאס שמאיימת. מבחינתנו מסגד אל-אקצא זה קו אדום, ואנחנו לא נעבור בשקט על כל פגיעה בו.
סולימן, תודה רבה.
תודה לכם.
ועכשיו ניקח את כל זה אל השטח, כי מה שקורה במסגד אל-אקצא מעורר גם שיח גדול בתוך החברה הערבית-פלסטינית בישראל. יש כאלו שרוצים להרגיע את הרוחות בשביל לא לפגוע במרקם החיים, בשביל לשמור על השגרה עד כמה שניתן. ויש כאלו שחושבים שזה הזמן לצאת אל הרחובות ולזעוק את זעקתם. סירין ג'בארין, שלום.
שלום, שלום.
איך להציג אותך קודם כל?
פעילה פוליטית, אתה יכול.
עוקבת, אני מתאר לעצמי, אחר מה שקורה גם בירושלים בימים האחרונים, ואני גם רואה אותך, יצא לי לראות אותך בהפגנה בחיפה, ואת בעניינים.
נכון, כל הזמן.
והתחושות הן מה?
מפחידות בדרך כלל, של אדרנלין גם, זה ברור. אבל גם סיפוק עצמי.
שאת מתבוננת ועוקבת אחרי מה שקורה בירושלים, במסגד אל-אקצא בימים האחרונים, שתפי אותי במה שעובר עליך שאת קוראת, רואה את החדשות.
כשאני קוראת את החדשות או כשאני נמצאת שם?
כשאת נמצאת שם.
כשאני נמצאת שם אני מתארגנת תמיד, כאילו לאלימות מסוימת מהצד השני, שזה הצד של החיילים האפרטהיידים. ואז אני הולכת לשם, ויש לי צפייה שאם כן יזריקו עלינו משהו, מכתזיות, לא יודעת מה, כל פעם משהו אחר, משהו חדש לגמרי. תחושה מפחידה, בדרך כלל. יש מצב שאני אמות, יש מצב שאני אעצר ואני לא יוצא, של מעצר מנהלי אפילו, אני לא יודעת מה, מה עשיתי בכלל? 3 חודשים ככה יחטפו אותי, יזרקו אותי בכלא. פשוט מאוד. אז כן, יש הרבה...
זה דבר ממשי, גם לאזרחית ישראלית, עם תעודת זהות כחולה והכל?
אני לא אזרחית ישראלית. אני אזרחית פלסטינית.
אבל יש לך תעודת זהות כחולה,
לא? אני לא אזרחית. אני לא אזרחית קודם כל. אני כפושה פה. התעודה הזו, חבו את זה עליי. אני לא רוצה...
זאת אומרת, זה עניין טכני מבחינתי. אני במהותי, זאת לא אני.
רק פלסטינית, אין דבר אחר. אפילו מי שמציג את עצמו כישראלי, כי הוא פשוט אין לו מודעות פוליטית מבחינתי. וזה באמת, כי אתה פלסטיני, גם אם תגיד שאתה לא. אתה יהודי, גם אם תגיד אתה לא. הוא פלסטיני, הוא יישאר להיות פלסטיני. בסוף הוא יחזור ולקרוא וללמוד לאט לאט, אולי הוא באמת תהיה לו מודעות פוליטית בעתיד.
ושאת מגיעה לשם, את מגיעה מה, להתפלל, להפגין?
אני לא אישה דתית, אני אגיד לך את האמת, וגם בזמן האחרון אנחנו רואים שלא רק האנשים הדתיים נמצאים באל-אקסה, כאילו אנשים שאין להם קשר בכלל לדת, הם רק הולכים לשם כאילו בשביל להגן על האדמה הקדושה הזו, שבאמת אנחנו יודעים, וזה מאוד ברור לכולנו שזה שלנו. שזה
מה שהפתיע אותי, אגב, ראיתי אתכם בהפגנה, בחיפה במקרה נכון. הזה. אותך, והרבה אנשים סביבך, שהם נראים לי חילונים לגמרי, ואני מניח שבהוויה, ביום-יום, אנחנו די דומים, ואני אומר, מה לחבר'ה האלה ולאלקצה? מה...
תקשיב, זה קשר אתני, בוא נגיד לזה, וזה קשר דתי, וזה קשר של אדמה, וזה קשר של השתייכות. יש הרבה... תקשורת בינינו ובין אל-אקסה, וזה כאילו לא חייב להיות דתי. יש אדמה שהיא קדושה, שאנחנו כן רוצים להגן עליה, דווקא כי אתם רוצים אותה עכשיו, כי הכיבוש רוצה אותה.
ומה לא בסדר באופן שבו זה מתנהל שם?
הכל לא בסדר, הכיבוש לא בסדר, האפרטהייד לא בסדר, הכל לא בסדר. זה שאלה כאילו לא בסדר.
אבל כשאת אומרת את זה, את לא מדברת על משהו ספציפי שקורה שם, מדברים על שינוי סטטוס קוו, על... כי אנחנו לא ראינו
ברור,
כל שנה ברמדאן כזאת לא... מתיחות אתה... סביב המסגרת.
אתה לא יכול לשים פלסטר כל הזמן. אתה יכול, אתה צריך וחייב לפתור את הבעיה מהשורש, נכון? אתה לא יכול לשים פלסטר וזה מדמם ומדמם ומדמם ומדמם. ויש עוד שהידים, ויש עוד נהרגים, ויש עוד דברים... לא מספיק, לא הגיע הזמן להיות פוצץ, לא במובן רע, במובן מהפכני.
מדברים עכשיו על שינוי סטטוס קוו במסגד אל-אקצה. עכשיו, אם במקביל לתפילות של המוסלמים במקום, גם עולים יהודים ועושים סיבוב כמו שעושים מסביב למסגד, ואולי ממלמלים משהו בדרך או לא ממלמלים משהו, ויורדים. לך באופן אישי הדבר הזה מפריע?
מאוד.
למה?
כי זה לא העניין של רק ללכת ולהתפלל לשם. כי אנחנו ראינו במשך 73 שנים שכל אדמה שהרגל של ציוני נמצאת באדמה של פלסטיני, היא נלקחת והיא נקפשת. ואל-אקסה מאוד חשוב לנו, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. כי כל אדמה... הלכתם עליה, כבשתם אותה. תיאור אתני, ממש, תיאור אתני. יש משפחות שנמחיקו, נמחיקו מהעולם. משפחות שלמות. אז מגיע הזמן, הגיע הזמן לקעוס, הגיע הזמן להגיד די, זהו, אנחנו לא רוצים. ואל-אקסה זה הכי חשוב, לכולנו.
למה?
אני אמרתי לך, יש תקשורת בינינו לבין אל-אקסה ולבין ירושלים ספציפית, קיר מאוד 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 קדושה בשבילנו.
אבל את יודעת שאני חושב, לא, אין לי נתונים קשיחים להציג לך בנושא, אבל מספר היהודים שבאמת ובתמים חושבים ומאמינים ורוצים אולי אפילו שבדורם ובזמנם יהיה בית מקדש שוב על הר הבית, איפה שעומד היום מסגד אל-אקצה, הוא קטן מאוד. רוב היהודים, המצב הקיים... הוא בסדר גמור מבחינתם, ואין להם שום שאיפות לשנות בו משהו.
היהודים הקטנים האלה הם משנים הרבה, לצערי הרב, והם הורגים הרבה אנשים, והם עושים הרבה רוע, הרבה רוע נגד הפלסטינים, שנמצאים מתפללים שם, גם באל-אקסה, גם באדמות של פלסטינים. כשאתה רואה אח שלך, מהדת שלך, נהרג, או מישהו פוגע פה, או כאילו מסיתים נגדו כל הזמן, מסיתים נגדו, ואתה יודע שזה לא אמת. אז אתה חייב לעמוד, אתה חייב להגיד די, גם אם אתה לא קשור למקום הזה. אני מוכנה לעמוד ולהתפלל רק בשביל שאהיה מיוחדת עם העם שלי, אין לי שום בעיה. ואם זה מה שמאחד אותנו, אז אני הולכת לשם. זה הכיוון שלי.
כלומר, בעצם את באה ואומרת, זה לא עניין דתי מבחינתי, כי אני לא אישה מאמינה.
אני מאמינה, אבל אני לא דתייה.
לא דתייה. אלא זה העניין שהוא המקום בעצם היחידי שנותר, שהריבונות בפועל או ניהולו בפועל הוא לא של מדינת ישראל, אלא של הוואקף. ולכן אני לא רוצה אתכם הישראלים שם.
אני לא רוצה את הישראלים שם בטח, אני לא רוצה את הישראלים בשום מקום, לא רק באל-אקסה. אני רוצה שיצאו משם מפה ויתנו את האדמות האלה.
גם מחיפה האל... ומתל אביב מכל ומכל מקום.
מכל מקום. אני אומרת לך שכל בן אדם יחזיר את הבית הזה שלקח ממישהו אחר לבן אדם שנגנב ממנו את הבית. שהזכות תחזור.
תגידי, מה את אומרת להנהגה הערבית?
אני לא מאמינה בהנהגה הערבית. כי גם היא... אני לא רוצה לדבר הרבה, אבל אני לא מאמינה בכנסת קודם כל. אנחנו לא יכולים לשנות כלום בכנסת, כי כל עוד יש כיבוש, כל עוד יש חוקים, כמו חוק קמיניץ, חוק השבות.
לא רואה מצב שכמו שקורה עכשיו, נכנסת מפלגה ערבית, לוקחת חלק בשלטון, ועושה כאן דברים טובים לטובת הציבור הערבי שחי כאן?
לא.
למה?
כל עוד. זה כיבוש, זה לא ישתנה, מי יהיה ומי לא יהיה. זה כיבוש, בשבילי זה נשאר כיבוש. אני רואה אנשים שמוציאים אותם מהבית שלהם ומהמקומות הקדושים שלהם.
איפה את רואה? בשביל...
אני רואה את זה באל-אקסה ובירושלים.
בעצם את אומרת, ההנהגה הערבית היא מפספסת.
בטח.
ובהפגנות שלכם, למעשה, אתם מפגינים גם נגדם, לא פחות ממה שאתם מפגינים נגדי לצורך העניין.
כל עוד... הכנסת הזו מתקיימת מתוך כיבוש, אני לא אאמין בה. לא משנה אם זה ביבי, אם זה בנט, אם זה גנץ, אם זה מנסור עבאס. כולם ציונים בשבילי. כולם ציונים. המימון שלהם בא ממקום ציוני. הציונות הזו היא הכיבוש בשבילי. וזה לא ישנה כלום בעיניים שלי. כלום זה לא ישנה.
את חושבת שהדעה שלך היום תופסת מקום מרכזי בציבור הערבי-פלסטיני בתוך מדינת ישראל?
אם כאילו כולם חושבים כמוני, או רובם, אני רואה שיש מודעות פוליטית, כן, אבל זה לא רדיקלי כמו שאתם אומרים על זה רדיקלי. זה לא אסלאם רדיקלי.
אני שואל אבל אחרת. באותה הפגנה בחיפה, למשל, ראיתי בעלי עסקים, פה במושבה הגרמנית בחיפה, שלא רוצים את ההפגנה שלכם, ערבים, פלסטינים, כמוך. אבל okay. אומרים, אני רוצה לחיות פה, אני רוצה להשתלב, אני רוצה, יש לי את העסק שלי, אני רוצה לחגוג השנה עיד אל-פיטר עם המשפחה שלי בכיף ולא כמו שהיה בשנה שעברה. אני רואה את הדברים אחרת.
אני מאום אל-פחם, אז רוב הסביבה שלי כן חושבת כמוני. בחיפה יש הרבה ערבים שכן אומרים על עצמם ישראלים, וזה מבחינה כאילו היסטורית, זה די ברור לי למה. כי היהודים נמצאים פה משנות 1901, ורוב האדמות פה כאילו מכרו אותם.
אבל גם באום אל-פחם, בהפגנה שהייתה השבוע שלאחריה היו צעירים שהתפרעו, ראיתי הרבה ביקורת עליהם, גם ברשתות החברתיות.
ברור, אנחנו תמיד יעני קוראים לשלמיות. שיהיה שלום, שיהיה תמיד לא אלים, לא יהיה נגדנו משהו, כי השבק, אם אנחנו מדברים, עכשיו אני מפחדת לדבר אפילו. אני כמעט פתוחה, אולי אחרי שישמעו את הרעיון הזה, הם ייקחו אותי. אני כמעט בטוחה.
את באמת מאמינה שהשבק בגלל הדברים שאמרת כאן יעצרו אותך?
כן, אני מאוד מאמינה בזה. אני מאוד מאמינה בזה.
איך זה יכול להיות שאת מאמינה בדבר הזה?
אתה לא יכול להאמין, אני נמצאת שם, אני יודעת הרבה יותר טוב ממך מה יש שם. אז באת לראיין אותי, אז אני אומרת את האמת. אתה רוצה לקבל בו.
לא, לא, אני מאמין לך שככה את חושבת.
אין
בעיה. מה את אומרת, אבל... האם את לא מזהה שגם באום אל-פחם הרצון להשתלב הוא גדול הרבה יותר?
להשתלב במה? בסופו של דבר יש לנו נקודת חולשה, שהיא מה? שאנחנו נמצאים במדינת ישראל בסופו של דבר. ואנחנו חייבים לחיות את היום-יום שלנו.
ושאף אחד לא ילך מפה כנראה, לא יהודים ולא ערבים.
אני לא רוצה גם לראות אנשים מהעם שלי נהרגים. באותה מידה שאני לא רוצה לראות אנשים נהרגים בכלל. באותה מידה. אבל, מבחינה חוקית, אתם מדינה אפרטהייטד. מבחינה חוקית. אז בשבילי, אתם רק נקודה צבאית לארצות הברית.
סירין, תודה רבה.
אין לנו.
עד כאן הפרק הטעון משהו הזה של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, מרב קדוש בהפקה, יותם רוזנוולד בצוות, על הביצוע הטכני קרן בר ורובי אוסנהולץ. אם היה לכם מעניין, נשמח מאוד שתשתפו את הפרק עם חברים, ואם אתם בין מאזינינו בספוטיפיי או באפל, אז אנא פנקו אותנו גם בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, ואפשר גם אליי באופן אישי, חפשו חן ביאר בפייסבוק. או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן אפשר למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני חן ביאר, נשתמע.